אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 15, מאמר מהותה של חוכמת הקבלה, כותרת ריבוי הפרצופים וספירות ועולמות. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. אז נקרא, ריבוי הפרצופים וספירות ועולמות. אולם לפי האמור, הועמדה השאלה. כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד האחד המיוחד המבואר, אם כן, מהו עניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בני החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים מהם? אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חי קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו, כדי שיוכל להתקיים בעולם זמן מה, המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, והנה תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלף אלפי פייברס, נימים וגידים, כפי שדרשו ומצאו בעלי הפיזיולוגיה והאנטומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עוד לעין האנושי. ומכאן תוכל להקיש כמה מן ריבוי הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגבת ההיא.
זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים בכל המערכות המורכבות, גם כן אפילו בעולם הזה, יש לנו אין סוף ממש, אנחנו לא יכולים לתאר עד כמה שגוף שלנו, אין גוף של בעל חי, שסך הכל צריך להחזיק את עצמו כך וכך שנים, לא יותר, עד כמה שהוא מורכב, והרכבות האלה הם באו לא מסתם שבא למישהו או משהו ככה לבנות אותו, אלה זה התחיל בצורה הכרחית מאטומים ומולקולות ועד שבאו לפיברילים ולמיניהם, זאת אומרת, להתחברויות למיניהם, במערכות לימפה, דם, מצבים ועוד 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 ועוד, ועד שמערכות האלה עובדים בהרמוניה ביניהם וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים שבהכרח התפתח הגוף כזה, שאם אנחנו רוצים להחזיק חיים בצורה מינימלית, ההכרחית כדי מתוכה, להגיע לקיום הרוחני, אז תראו איזה מערכת מסובכת אנחנו צריכים, משובכת, מורכבת, אנחנו צריכים לבנות. כן? בהתאם לזה הרוחניות. שם זה הרבה פי מיליארד אין סוף. המורכבות הזאת, התקללות הזאת יותר גדולה ו... ובלתי ניתנת בכלל להבנה. לכן, מה שמקובלים, הם לא מספרים לנו מה שיש כאן. כמו שאנחנו לא מגלים גם בחיים שלנו, עד כמה שבאמת אנחנו נמצאים בתוך העולם כל כך, כל כך מורכב. אלה חלק ממנו, קצת אנחנו ככה לומדים, קצת מגלים, וזהו. זה כל המדע שלנו. אבל ברוחניות הבעיה היא להביע את זה. המקובל הוא משיג לעומק של כל התופעות, עד אור וכלי הפשוט, מכל שכן מה שנולד מהם. שם אין בעיה, אבל בעיה היא להעביר את זה לשפה שאנחנו נוכל לתאר לעצמנו, זה בלתי ניתן. ולכן מקובלים נותנים לנו רק כללים, פרצוף, כף, עיגול, אור, כלי, פרצופים כאלו שם, קטע חומה בינה זרם פן מלכות, כניסה תורות, יציאה תורות, רשימות, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, אלף בית, זה ממש. וליתר הדברים הם לא נוגעים, ואם מסבירים לנו אפילו עולמות וקצת מערכות, מערכת קליפה, קדושה, הקשר ביניהם, לא נכנסים בפנים. כן? ואז אם יש עוד לקשור את זה עם פירוש בתורה, פירוש בתלמוד, כל זה עושים בצורה מאוד מאוד מוגבלת, בשפה ובסגנון שזה מתאים להם, שזה מותאם להם, שמובן רק לבעלי השגה, שלא לא, 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 לא לבלבל אנשים. גם כך שהתגלו כלים, זאת אומרת ספרים, בחוכמת הקבלה, עד כמה שזה גרם נזק, שאנשים התחילו להתבלבל, התחילו לקחת משם כל מיני משפטים, ציורים, ולקשור את זה לעולם שלנו, שזה נעשה על ידי איזה בלבול גדול, כל מיני ספרים של הסגולות למיניהם, זה הרחיק מאוד את ההבנה הנכונה, המדויקת, התורה ברוחניות. ובקיצור, הקהל הרחב התבלבל. כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשיעור על גלגולי נשמות. ועוד ועוד. הרבה הרבה הבנות שמקובלים רצו להעביר למקובלים שנופלים לאוזן של האדם הלא מוכשר, לא עדיין ראוי לזה, הוא מקבל את זה בעיוות, ומעיוותים האלו יש לנו מלא מלא כאלו גישות, ספרים, ניו אייג', אמונות, טכניקות למיניהם, התפתח מכאן. בסדר? כן?
למה בקבלה יש דווקא שלוש רמות של חלוקה?
איזה?
פרצופים, ספירות ועולמות. שזה שלוש, חמש בחזקת שלוש, יוצא מ-25. למה דווקא שלוש?
ספירה זה דבר המינימלי, זה תכונה המינימלית שאפשר עליה לדבר. ספירה ממילה ספיר, מאיר. מאיר מפני שרצון נקבל כשהוא נמצא כבר באיזשהו התאמה לאור, הוא מאיר. מהתכונת ההשפעה שרכש. ולכן אנחנו מדברים, תחילת הדיבור שלנו מספירה. כי לפני ספירה יש רצון לקבל ורשימו, ועדיין אם הם לא ממומשים, אין מסך עליהם. אז אין על מי לדבר, זה הכל אגואיסטי, זה הכל על מנת לקבל. אז ספירה זה ההבחנה הראשונה ברוחניות. אחר כך, אחרי ספירה, יש אוסף של הספירות, קשר ביניהם הנכון, שזה נקרא פרצוף. הקשר הנכון בין הספירות זה על ידי ספירת מלכות, שתת ספירות לפני איזה תכונות, ומלכות זה המקבלת, לא חשוב, אבל תכלס מדברים על עשר ספירות. זה פרצוף, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר. לכן זה ספירה ואחר כך פרצוף. האלמנט השלישי זה העולם. העולם זה מחזור מיוחד של הפרצופים, וגם ספירות, אתה יכול להגיד, כן? שאצלו זה האביות ממומשת מיד מתחילת ההצפה כל דרגת האביות. מפני שמדלת בחינות דור ישר, יש לנו בחינת שורש א', ב', ג', ד', חמישה בחינות, וחמש בחינות האלו הם יסוד של כל הבריאה, כך האור שברא את הרצון כנקודה שחורה ופיתח אותו בחמישה שלבים. ולכן אין לנו על מה לדבר יותר, חוץ מעל השורש א' ב' ג' ד' או קוצו של י' י' כ' ו' כ'. ובהתאם לזה חמישה עולמות, ובהתאם לזה חמישה הבחנות בכל דבר ודבר, וככה זה. והתאם לזה חמישה ספירות. עשר זה אנחנו קוראים כך מפני שספירה אחד זה רמפין. אנחנו מונים אותה גם כן בספירות הפנימיות שלה. להדגיש שיש בה רק שש ולא עשר כמו בכולם. כן.
למה בחינת אוביות מתגלה בעולם ולא בפרצוף?
בפרצוף כל הספירות באוויות אחת, כי הם כולם כלולים במלכות של הפרצוף. בעולם יש לנו פרצופים, שבכל פרצוף אוויות שונה. פשוט יש דירוק. בדרגה הזאת או ברמה הזאת במערכת אוויות לא משתנה. ברמות האלו כבר משתנה. זהו. בתוך הפרצוף לא משתנה. כי מלכות היא קושרת כל התי ספירות לפניה, והיא עושה אור חוזר. לכן כל האביות היא במלכות. אבל העשר ועשר ועשר, כשמתחילים ביניהם להתחבר ולבנות במקום הפרצוף עולם, אז שם יש כבר איסוף של כל התכונות. ושם דרגות האביות מ-0 עד 5, כולם, עד 4, סליחה. שורש על בית גמיל דלת. בסדר? עוד לא שאלת היום. נו, תנו למיקרופון, איך יכול להיות?
אנחנו יכולים להקביל את זה להתפתחות שלנו, שהיום הקבוצות בכל מקום זה הפרצופים, והמטרה שלנו להגיע לעולם?
כן. תראה, כמה שאני יותר מתקדם, אני פחות, אני רואה שפחות ניתן לכלול את הדברים. זה הרבה יותר מורכב. אבל כן, אתה צודק במשהו. אני לא צוחק. כן, אתה צודק במשהו. כל קבוצה שהיא נמצאת ומרוחקת מהשנייה ופועלת לפי הסגנון שלה וכן הלאה, יש שם רשימו משותף, יש שם איזה צורה משותפת, זה פרצוף בפני עצמו. נכון. ומכאלה פרצופים הפרטיים כבר אוספים את הכלייה שלהם. אנחנו נתקדם.
כותרת: בית סדרים מאלה לטטה ומטטה לאלה. והנה בכללה מתחלקת החוכמה הזאת לבית סדרים המקבילים זה לזה ושווים זה לזה כמו שתי טיפות מים. ואין הפרש ביניהם יותר, רק שסדר הראשון נמשך מאלה לטטה עד לעולם הזה, וסדר השני מתחיל מעולם הזה והולך מטטה לאלה בדיוק על כל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מאלה לטטה. והנה, סדר הראשון מכונה בשפת הקבלה סדר השתלשלות העולמות והפרצופין והספירות לכל מקריהם, עם קבועים, עם בני חילוף. וסדר השני מכונה בשם השגות או מדרגות של נבואה ורוח הקודש. אשר אדם הזוכה לדבר מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון על פי אותם החוקים שנרשמו בהם מעת התעצלותם מאלה לטטה. והוא, כי עניין זה של גילוי אלוקותו התברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים, אשר תלוי לפי זיכוחו של אותו המשיג, עד שיתגלו אליו כל המדרגות המרובות, הארוחות מראש, מבחינתם שמעלה לטטה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה, בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבות הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. כן, ברור.
ברור, כן, שבאותם השלבים, איך שהמדרגות ירדו מלמעלה, והם ירדו לפי השורש, כן, א', ב', ג', ד', לפי בדיוק אותם השלבים, הם עולים. והמדרגות האלו, מאיפה הן באות? מזה שבא האור, ומתוך הרצון פיתח אותו לבחינה א', ב', ג', ד', כן? אז בחינת שורש יש לנו א', ב', ג', ד', וכך זה בהתאם לי, זאת אומרת, המבנה לא השתנה, רק כל הזמן שהוא נמצא בהרכבה יותר ויותר ויותר, נקרא אצלנו השתלשלות. אין מעלה, אין מטה. איזה מין השתלשלות? השתלשלות, כאילו פותחים יותר ויותר את המורכבות שישנה פתאום באור וכלי, שאנחנו לא ראינו את זה כאן, שהם היו יחד. וכשזה נפתח, אז התחלנו לראות את זה בצורה מאוד מאוד כזאת מורכבת. אז כבר במקום הבחינות, כן, אנחנו אומרים ספירות, פרצופים, עולמות, ועם כל הכינויים שבהם. ואותו בדיוק ודאי דרך שהייתה הירידה, כן? שיש כאן רשימות, הרשימות האלו הן מתממשות כאן בעלייה, שסך הכל יש כאן, יש כאן רצון, רשימו, והאור שפועל עליהם, על הרצון ורשימו יחד, ואז מתוכו בונה מסך. מסך זה מידת ההתאמה בין האור לרצון. בסדר? זאת אומרת, זה נקרא מחזיר למוטף, כי האור זה טוב, אז רצון עם הרשימו, שרצון על ידי רשימו רוצה משהו ההפך לגמרי מהאור. כן? אם אנחנו מביאים אותו בכל זאת לקראת האור, תחת השפעת האור, ואור משפיע, אז הוא הופך אותו למשהו טוב. זה נקרא מחזיר למוטב, חזרה בתשובה. כן.
אסף אבידר מחולון שואל, אני לא מבין, כי בסרטוט אנחנו אמורים לעבור דרך בחינה ד' כבחינה ראשונה, אבל חשבתי שבחינה ד' היא האחרונה בהתפתחות.
נכון, יש כאן דבר והיפוכו. אם אנחנו גודלים במסכים שלנו ובשימוש ברצון, אנחנו עוברים באביות דשורש כאן. כן? שורש א', ב', ג', ד', דה מסך. וכאן שורש בדלת דרצון במסך. אבל גם כך וגם כך, כלפי העולם הזה הרצון נעשה יותר ויותר ויותר קטן, שימוש בו. וגם כן אנחנו שמתקדמים, אנחנו מתחילים מרצון קטן יותר. אלה בחינה ד' כאן, מה שבסוף, זה בחינה ד' של החומר עצמו, ולא איך שעובדים עמו. אנחנו אף פעם לא מרגישים חומר עצמו. אנחנו תמיד מרגישים רק אותו עם המסך או בלי מסך. או קליפה או קדושה. סתם רצון אנחנו לא מרגישים. אין דבר כזה. כן.
שאלה שמתלמיד, מה הכוונה לנבואה?
נבואה זה ש... מאיפה הוא כותב כאן? הוא כתוב כאן?
כן, הוא כותב, בסדר הבית מכונה בשם השגות או מדרגות.
כן. זאת אומרת, אם אנחנו עולים לאיזושהי דרגה מסוימת וממנה והלאה, כן? אז זה כבר דרגות נבואה ורוח הקודש וכן הלאה. רוח הקודש, רוח זה השפעה, רוח זה רוח והקודש זה השפעה. זהו. אין כאן שום דבר מיוחד. אתה צריך לתרגם את כל המונחים האלה בצורה כמו שהם. זהו. נביא זה נקרא מי שנמצא בקשר עם האור העליון, שיכול כבר לפנח איך שהאור העליון נמצא בכלים שלו. איזה מידה הוא מקבל מ... מהמילוי של האור, ואז נקרא לפי זה. אם אני מקבל אור ומפנח אותו, זאת אומרת מרגיש אותו, מזדהה עמו, מזדהה, זאת אומרת אני מבין מה זה האור, כי אני בתוך הכלי שדומה לו יכול להרגיש אותו, כן? אז אם אני עושה את זה בדרגת הבינה, אז זה נקרא נביא שהוא שומע, כן? שמעתי. אם הוא נמצא עם האור שמקבל אותו בדרגת החוכמה, אז נקרא ראיתי, הוא רואה. יש שני דרגות הנבואה, בינה וחוכמה. כל אחד יכול להיות. רמח"ל במסילת ישרים כותב על כל הדרגות האלו בצורה מאוד ככה מפורטת. כן?
משה ממקסיקו שואל, כל התהליך בעצם נמצא בהרגשת המקבל. אז מה השינוי בהרגשה בין פרצוף לפרצוף, אם אפשר לתאר אותה?
לתאר אותה, בבקשה, שיתאר. כן. באיזה פרצוף הוא רוצה? נו, אני אגיד לו שזה דומה לברביקיו, וזה דומה לפיצה, וזה דומה לעוד משהו. איך אני יכול להגיד לו, לתאר לו? מה הוא מבין? לתאר אני יכול, במה? תרשום את היוד קי וו קי, ותתחיל למלות במילואים של האורות. ואז זה התיאור של המצב שפרצוף בו נמצא. כן.
שלום. אצלנו בעבודה שלנו, מי שהאור בונה לנו מסך, ברצון, האם יש אפשרות או מצב שהרצון לקבל בונה לעצמו מסך מתוך זה שירוויח יותר? זאת אומרת, אם למשל יש שני אנשים שהיחסים ביניהם שבורים, ו... מקבלים תענוג מאוד מיידי מזה שאחד מרגיש יותר טוב מהשני, אבל מהיסורים שמרגישים מזה דרך הסבר שלנו, למשל, הם בונים לעצמם מסך, שהם מונעים מעצמם לעשות את זה?
אז אתה מדבר ברמה פסיכולוגית.
כן, כי זה מה
שאני... כי אנחנו לא יכולים לבנות מסך.
נכון, אבל ההסבר שלנו אמור לבנות מסך לקהל הרחב, שלא יגיעו למצב, ליחסים.
לא, גם כן הסבר שלנו שיבנה מסך לקהל הרחב, הוא יבנה רך ורק על ידי האור. שאנחנו נתקללים עם הקהל ומקבלים מהקהל רצון, ורצון הזה מעלים למעלה לבקשה, מושכים על עצמנו, דרכנו, האור, וזה מגיע לקהל. אפילו שקהל לא רוצה את זה, הוא לא מבין מה הוא רוצה. הוא רוצה פשוט חיים טובים. אבל בגלל שאנחנו נכללים איתם, אנחנו כבר על הבקשה שלהם מבקשים עזרה בכוח האור.
אוקיי, אז אני אשאל עוד משהו על זה, שאנחנו נכללים עם הקהל הרחב.
כן.
עד כמה, איך אנחנו מתייחסים נכון לחסרונות שלהם? כאילו, האם אני יכול לבוא...
כמו שהם. אני לא יכול להגיד להם מה שאתם מבקשים, מה זה שטויות, ובשביל מה ולמה, איזה בהמיות, ככה אני אגיד להם.
לא, אבל אני אומר, כאילו, עד כמה אנחנו נכנסים ל... הרי אנחנו רואים את המניע של מתוך מה היחסים שבורים, רואים את זה שעכשיו בן אדם מקבל תענוג מיידי מזה שהוא מרגיש יותר טוב ממישהו אחר, והוא מבטא את זה החוצה.
כן.
השאלה עד כמה אנחנו, כי לנו בהסבר שלנו, לא, אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו לא מדברים איך האגו עובד באדם ואיך הוא כרגע שובר את היחסים בין שני אנשים. אין לנו בהסבר את זה.
לא יודע למה אין לנו, אני לא בקי במה ששם מעבירים, אבל זה קיים בתוך העבודה עם הקהל. למה לא? אנחנו צריכים להסביר מה הטבע של הרצון שבאדם. אנחנו צריכים להסביר שהרצונות שלנו הם כולנו אגואיסטים, והכל רק לתועלת עצמו, ואם לתועלת עצמו זה הכוונה שאני נהנה ממה שאני מקבל, ואני מודד את המעמד שלי לעומת השני, זאת אומרת כמה שאני פחות וכמה שאני יותר. זאת אומרת אני יכול ליהנות מזה שאני מקבל, ואני יכול ליהנות מזה שהשני לא יקבל. כי הכל זה מדובר בצורה יחסית. אחרת אני לא רואה, לא מרגיש. אני חייב למדוד את עצמי כלפי משהו.
כן, לפעמים פשוט נראה שבהפצה שלנו ההסבר הוא הרבה קצת מרחף מעל
אני לא יודע מה בהפצה שלכם. אנחנו כך מסבירים. אם אני לא מודד את עצמי כלפי האחרים, אני נמצא בדרגת חי של עולם הזה. זה רק בהמות, לא מודדות. מה אכפת לי? יש שם או אין שם? אני רוצה לאכול. אם אני לא רוצה לאכול, שיהיה לגלי אחרים. אני לא הולך סתם להוציא מהם. דרגת האדם זה התפתחות אגואיסטית יותר גדולה. הוא לא יכול לסבול שיש לשני. אבל יש לך. אבל יש לו גם כן.
טוב, שאלה עוד קטנה אחרונה בעניין הזה.
כן.
אם אני רואה הרי אני ביום יום שלי, אני נתקל הרבה במצבים האלה שאני רואה את זה מול העיניים. עד כמה מותר לי, באינטראקציה שלי, להצביע על המקום הזה כשאני מדבר עם אנשים, שאני, עד כמה מותר בכלל לדבר לתוך המקום הזה של ה, יש בזה איזה משהו מסוכן שאתה בא ומצביע לתוך האגו של הבן אדם ואומר לו, תראה, הנה, זה עכשיו מה שהורס את היחסים, לא יודע מה, שלך עם הילדים שלך או שלך במקום העבודה. עד כמה מותר להיכנס למקום הזה, אם בכלל?
זה יותר תפלא. זה אנשים שנמצאים במערכת שלנו? כבר לומדים?
לא, אני ביום שלי כל הזמן, אנחנו כל הזמן נתקלים בזה, כי בלימוד הכל מהיר לנו החוצה, אז אנחנו רואים את זה כל הזמן, לפחות אני, ואז אתה לא יודע איך להתנהג עם זה.
בצורה עדינה, אם זה יהיה נעים לו לשמוע, אם זה יהיה נעים לו לשמוע, וגם יקבל תועלת מזה, אז אפשר. אבל בצורה מאוד מאוד עדינה. יכול להיות שעל ידי זה הוא יתעניין ויבוא גם כן לשמוע עוד דברים. אבל בעצם כעיקרון אנחנו לא עושים, אנחנו לא מדברים על זה עם אף אחד.
העבודה שלנו היא בעיקר פנימית, זה נקרא להתקלל מהחסרונות?
העבודה שלנו פנימית, או שאם אנחנו יוצאים להפצה, אז עושים את זה בצורה לא אישית לאדם, שזה, תראה, זה לא בסדר, זה כן בסדר, זה ככה לעשות, ככה לא. לא, לא.
תודה.
לא נכנסים לעסקים פנימיים שלו. נו? מה אתה מסתכל עליי?
כותרת שמות מופשטים. עכשיו, כותרת שמות מופשטים. רבים סבורים אשר כל המילות והשמות הבאים בחוכמת הקבלה הם מין של שמות מופשטים, והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינו שולט שמה. ומשום זה יחליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתן מיסודות המדומים. אולם אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משמשת משמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה הכלל הברזל אצל כל חכמי הקבלה, כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה
מדרגה הסופית שבהבנה, והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך, דהיינו טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים, כמו הבנה והשכלה וכדומה.
זאת אומרת, אנחנו מגיעים להבנה של כל היסוד של התופעה, מתחילת הבריאה ועד סופה, ובכל הפרטים, ומפני שאנחנו משיגים את זה בתוך הכלים שלנו, אנחנו נעשים מורכבים כאלו, אנחנו עושים נעשים כאלה רחבים, כל העולמות האלו הם נמצאים בנו, כל התפיסה הזאת היא נמצאת בנו, אני לא לומד על משהו חיצון, אלא בתוכי, כמה שאני לומד את זה, אני יותר ויותר מבין את עצמי. אני יותר ויותר מתחיל לתפוס שאין שום דבר מחוץ לי. ומה שנראה לי קודם שזה חוץ לי, זה מעיוות התפיסה. כמו שלמדנו את זה, כן? במכונה פוטוגרפית, במבוא לספר הזוהר. ולכן ההשגה הרוחנית היא לא משאירה שום ספק, כי כמו שאין לי ספק כמה אצבעות יש לי על ידיים, כמה אני, זאת אומרת, בדברים הבסיסיים כאלו. ולכן כתוב בכל מיני מקומות על זה בצורה, כל מיני צורות, קבלה לא צריכה הוכחות. כי מצד אחד היא לא יכולה להביא הוכחה לאדם שלא נמצא בהשגה. מה תגיד לו? תגיד לו, תאמין לי שאני יודע, שאני רואה, שאני מרגיש? זה לא הוכחה. אמונה במישהו שאומר לך משהו, לא חשוב מה, מי הוא ומה הוא. כן? מצד השני, אתה לא יכול להכיח לו כלום עד שהוא בעצמו לא יעלה לרמה הזאת של הגילוי, ובתוכו שירגיש את המסכים, מורות, כלים, ומתוך זה הוא יראה את המציאות, יראה בצורה הפנימית, בריאה הפנימית. ובעצם זה לזה, הוא יראה את העולם הזה, עד כמה שהעולם הזה פתאום נכנס פנימה. עד כמה שאני מתקן את הכלים שלי, אז יותר ויותר כל האופנים מהעולם הזה, כל הרמות שלו, כל המרכיבים שלו, אני מרגיש אותם כי נמצאים בפנים. מה זה כי נמצאים בפנים? זה שאנחנו עושים עבודה איתנו, שאנחנו מקרבים את החברים. זה נקרא איכות, חיבור, ערבות, עד שאיש אחד בלב אחד. אז אנחנו כבר מכינים את עצמנו לקליטה כזאת שהכל תלוי באדם. אז השגה הרוחנית היא ללא שום גבולות. דווקא בגלל זה. שמה שאנחנו תופסים מבחוץ הופך להיות פנים. שאלות? כן?
רציתי לשאול, אנחנו בתקופה האחרונה עושים הרבה עבודה עם סדנאות וכדומה, ופה כל הקטע הזה של תובנות והשגות, כמה מותר לדבר באמת על דברים כדי שזה לא יהיה גזל אפילו מאדם אחר שהוא ישיג את הדברים בצורה עצמאית, או כמה מותר לדבר, כמה מותר לשתף?
בעל הסולם, רבש כותב על זה במאמרים שלו. בדרך כלל לא מדברים על האישי, על ההשגה האישית, על המצב אישי. אלה מדברים בכללות. אנחנו חייבים לעבוד בלעלות את הגדלות החברה. כן? אנחנו צריכים להשפיל את עצמנו כלפי החברים. שני דברים האלה, תעשה מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. זהו. אחר כך אנחנו צריכים לדבר על גדלות הבורא. על גדלות החיבור, על גדלות המטרה הסופית, עד כמה שהעולם הוא היום יותר ויותר מגלה את עצמו ללא שום כיוון, וכמה שאנחנו יכולים בהתאם לזה לממש את התפקיד שלנו, ישראל ישר כל לאומות העולם להיות אור לגויים, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, יש מלא מלא נושאים, ממש, חוץ מי מה שיש לך בבנק. כמה יש לך כאן, כן, בלב שלך אישית. זה נקרא בבנק. זהו, על זה לא מספרים. ההשגות פנימיות, ההרגשות פנימיות, המצבים הפנימיים ממש לא. כי זה כל אחד מאיתנו עדיין הוא לא מוגן. אפילו שישמע, לא חשוב מה שישמע לשני, שירצה לעזור לו. אני לא בטוח. לכן אני לא רוצה לשמוע ממך. אני לא בטוח. אולי אתה פתאום תספר לי על כאלו דברים שאני אקנה. אני לא רוצה לקנות. אני רוצה לקנות בהגיעה שלך, ולא בזה שאתה מצאת שם כבר נמצא בהשגות גדולות. גם לא כדאי לי וגם לא כדאי לך. לך לא כדאי, כי אז יהיה לי כלפיך קינה, וקינה לא טובה. זאת אומרת, לא כדאי לך, ולי לא כדאי שאני אקנה, שאני אחשוב רע על השני, בשביל מה לי? אם אני עוד לא נמצא מוגן על ידי המסך שלי. לכן על זה לא מדברים, על המצבים אישיים בלבד, גם לטוב וגם לרע, לא חשוב, וגם לא משקרים עליהם, לא מדברים. אבל כל היתר הדברים, מה שכתוב בספרים, ודאי שכן. על החיבור, חשיבות החיבור, חשיבות המטרה, כל הדברים האלה ששייכים לחשיבות, וכל הדברים האלה ששייכים לגנאי.
אז איך אני עובד, איך אני מברר את הדברים? כאילו, איך אני עובד עם הקבוצה ומברר עכשיו, נגיד, גיליתי?
אתה משתדל להתקשר אליהם. קודם כל, עזוב את הבירורים. אין לכם מה לברר. עם מה אתה יכול לברר? מה יש לך? אתה צריך קודם להגיע לכלי, שעל ידו, לאמצעי, שעל ידו, על ידו אתה מברר. איזה אמצעי יש לך? הצורה המעוותת שלך ביחס לחיים? אתם חייבים עכשיו בתוך הקבוצה לבנות כלי חדש, שזה הבירור ותיקון והכל תלוי ביחס אדם עם הסביבה.
אנחנו נמצאים בקבוצה, עושים סדנה, עיגול, אתה מנחה אותנו, אנחנו שומעים שאלה.
כן.
איפה פה בדיוק צורת העבודה שלי? איך אני מברר את השאלה שאני מעלה דברים, שאני חושב על מה שאתה שואל?
לא. על פני השאלה שלי, אתם רוצים להתחבר. השאלה זה לא חשוב.
אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו אומרים דברים. מה הדברים האלה שאנחנו אומרים?
גם מה שאתם אומרים זה לא חשוב. גם זה לא חשוב.
אז מה הטעם בלהגיד את הדברים?
כדי שעליהם, מלמעלה מזה, אתה כל הזמן חושב איך אתה מתחבר עם כולם. כשאתם זורקים משפטים ככה וככה וככה וככה, אתה כל הזמן על פני המשפטים האלה רוצה להיות מחובר עם האדם, למרות שמדבר שטויות, ואני חייב להרגיש אותו כגדול הדור, אין? ואני מצד השני רוצה להשפיע עליהם גם כן חלק משלי מההשפעה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן עבודה. עד שאתם לא תגיעו למצב כזה שיש כאן שתי רמות. רמה אחת זה שנאה. רמה השנייה היא אהבה. זהו. ולא חשוב על מה דיברתם. עכשיו, אם קיימים שניהם בצורה כזאת, כן, זה בעצם כבר איזה מין כלי. שניהם כן. זהו. כאן זה אביות. כאן זה אביות. וכאן זה זכות. שניהם חייבים להיות. אם אתם מגיעים להבדל ביניהם, בין אביות לזכות, אם אתם מגיעים להבדל ביניהם, בין אביות לזכות, לאיזשהו מספר, נו, לאיזה מידה גדולה, נגיד, זה סתם אות, זה H, זה מתח, ככה בדרך כלל בפיזיקה מציינים, לאיזה מתח מיוחד, אז מתגלה האור, מתגלה הבורא. ועד אז, אם לא מתגלה, אתם כל הזמן עובדים בסדנאות, בחיבורים, בלימודים, בהכל, כדי להגיע למספר הזה. הוא בשבילנו המטרה. זה נקרא, המספר הזה זה נקרא הר סיני. הר סיני. זהו. ואז מתגלה האור. ככה זה עובד. באר שבע.
בוקר טוב.
בוקר אור. היום בלי מוריס.
בלי מוריס.
כן, נו, תמסור לו דש.
אני אמסור לו, תודה. הוא שומע בוודאי באיזשהו
קופה. וכל זאת.
ביום רביעי נפתח שבוע ספר בארץ.
כן.
ושמעתי ברדיו שהייתה סטטיסטיקה שרוב הספרים שנמכרים בימים הראשונים ספרי ילדים. אני לא יודע מה קורה בקבוצות שלנו. אבל השאלה היא, האם יכול להיות שהמאמץ שאנחנו משקיעים איכשהו משפיע, אינני יודע, בתת המודע על דבר כזה, שבאמת יותר ילדים ויותר חינוך לילדים?
לא, 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 אני לא חושב. קודם כל, אנחנו משקיעים לא מספיק, ושנית כל זה מפני שהגדולים לא קוראים. אין להם מתי לקרוא. אבל אותם הגדולים יושבים עם הילדים כדי לקרוא לילדים, כדי ללמד אותם משהו, להסביר משהו. זה ככה זה, מה לעשות. ולכן ספרי ילדים הם הספרים שנשארים עדיין על המדפים. ספרי בישול, ילדים, זהו, וספרים שהם צריכים למדע. שאנשים רציניים קוראים אותם, לוקחים אותם וקוראים. היו ספרי לימוד, סטודנטים, עד שהכל הועבר למקום וירטואלי.
אני חושב שגם זו לטובה, לא שלא כותבים, כותבים הרבה ספרים, יש הרבה מאוד סופרים, אלא שזילות הספר נהייתה כזו שלמעשה אתה יכול לקנות את זה בצורה מצחיקה.
נכון.
ואני חושב שאולי גם זה שההורים לא קודים והילדים קודים, זה איפשהו פועל לטובתנו, אנחנו.
אנחנו מאוד תומכים בזה, ויש לנו הרבה סחורה היום, כן, ובאמת עבדו על זה הרבה אנשים, ואפילו לא חשוב לנו כמה שאנחנו מוכרים. חשוב לנו מבחינת שזה גורם לתיקון העולם, אבל לנו לא חשוב, אנחנו בכל זאת נמשיך לכתוב ולהוציא ספרים וספרי ילדים במיוחד, מפני שבזה אנחנו מפתחים את השיטה, וזה חשוב לנו מאוד, לפתח שיטה, ואי אפשר לפתח אותה, אלא על ידי זה שיושבים כמה אנשים וכל הזמן משתכללים בזה וכותבים עוד ועוד ועוד. כך. נקווה שנצליח בשבוע הספר. יש לנו בכל זאת הזדמנות גדולה. כן.
רב, קיים איזה בלבול בזמן האחרון בעקבות דברים שאמרת לגבי העבודה של נשים. אני שומע את זה הרבה מנשים וגם מגברים לגבי עבודת הנשים. שאתה בעצם אמרת שעבודת, אין הבדל בין עבודת הנשים לעבודת הגברים.
נו, אז מה?
אז
מה זה מפריע?
שזה לא ברור.
מה לא ברור? אישה ששומעת שיעור שלנו.
כן.
ותאמין לי שעכשיו יש אלפים.
נכון.
נו, אז מה המעמד של העבודה של הגישה שלה והכל שונה משלנו?
סתם למשל דוגמה.
נו.
האישה שהיא מקשיבה לשיעור, היא מבקשת שהאור יבוא ויתקן אותה?
ש?
שהאור יבוא ויתקן אותה.
ודאי?
כן.
איך זה יכול להיות אותו?
לא יודע, אמרת בזמנו שהגברים הם אלה שמושכים את האור.
לא, הגברים עושים חיבור בקבוצה יותר ממה שנשים. לנשים יש איזה מין התחברות כדי לתמוך, כדי לעזור. הסוג החיבור ביניהם הוא קצת שונה. הם לא יכולות להיות מחוברות ממש כמו גברים. החיבור הוא דרך הגברים. אבל כל העבודה היא נעשה בהם כמו שבאנו. ודאי. חיבור פיזי נשים לא יכולות לעשות. אין להם לזה נטייה. אין להם לזה יכולת. אלה תמיכה. זה סוג חיבור שנקרא תמיכה. גם הן מחוברות, גם הן עושות סדנאות, והן מרגישות שינויים גדולים מזה, וטוב מאוד. אבל החיבור שלהם בסדנה, אתה יכול להגיד להם ולא להגיד זה אותו דבר יצא. מהטבע שלהם הוא שונה. כי לפי הטבע, צורת החיבור ביניהם הוא, הצורה הזאת היא תמיכה הדדית. עזרה הדדית, חיבור יותר חיצון ממה שחיבור שלנו. אנחנו יכולים להתחבר ממש בפנימיות הלב, על ידי מאור מחזיר למוטב. הם לא יכולים את זה, לא להרגיש גם כן חיסרון הזה. אבל, כשהם מצטרפים אלינו ועושים אותם הפעולות, אז דרך הגברים זה נעשה. זה מין השתתפות הדדית, אנחנו צריכים אותם, בתמיכה בכיסרון שיצטרף עלינו, ואז אנחנו מספקים להם, כמו אנחנו כלפי האומות.
התבלבלתי עוד יותר, כי בעצם...
לא צריכים להתבלבל, שיעבדו כמו שהם עובדים. בצורה טבעית זה יוצא וזהו. כמו שאתה מבולבל על העבודה שלך, אבל זה יוצא בצורה טבעית, אם אתה ממשיך, גם שם. הכל מצד הטבע, לא צריכים כאן כיוונים שום דבר. תן להם הזדמנות לעשות מה שאתה עושה גם כן. זהו. רק לא יחד. אנחנו מנהלים כאלה חוגים, זה לחוט וזה לחוט. כאן גברים יושבים במעגל, ושם נשים יושבות במעגל. אבל יש גם כן מקומות איפה שהם יושבים יחד. ואני לא רואה בזה עבירה. לא רואה. ואנחנו... כי אישה שמתחברת, מתחברת בצורה כזאת. ממה שהיא מסוגלת, כמו שילד, והגברים הם כבר יכולים להתחבר בצורה יותר עמוקה.
אישה יכולה למשוך אור בעצמה?
בעצמה לא, רק בגלל, וגברים גם כן לא יכולים.
הם צריכים להתחבר ביחד כדי למשוך את האור.
הם צריכים תמיכה מנשים. בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל מהמצרים. מה זאת אומרת? שהצטרפו הרצונות האלה הגדולים, הנחיצות הזאת, אז זה היה מספיק כדי לברוח, להתעלות מעל האגו. בלי זה אתה לא מתעלה מהמצרים, לא מתעלה מעל האגו שלך. אתה צריך אישה צדקנית.
תודה.
התברר. זהו חבר'ה, אנחנו כבר גומרים את השיעור ונמשיך. אנחנו צריכים להודיע משהו על הסדר. קיבלתם לוז? קיבלו כולם. זהו, תהיו איתנו. אז מה אומר?
הודעות. מכללת קבלה לעם, שיעור היכרות חינם. מכללת קבלה לעם מזמינה את תושבי אילת לשיעור היכרות חינם במסגרת קורס שער לזוהר, יום ראשון הקרוב, 10 ביוני, בשעה 7:30 בערב, לפרטים 1-700-509-209. חוויה ושמה קבלה בזיכרון. ביום שלישי הבא, 12 ביוני, בשעה 7 בערב, יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן בזיכרון בנושא מהות האדם על פי ספר הזוהר. אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו שאלות בנושא למייל tvstrudelkab.co.il. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק בעיניים חפץ להתקרב ובתוכו להפסל מישהו אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות נעלה נעלה ביחד נעלה לקו הסיום נעלה ביחד נעלה ניפול ונקום עד לקו הסיום נעלה ביחד נעלה ביחד נעלה ניפול ונקום עד לקו הסיום נעלה ביחד נעלה